מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
פחות מ-100 ימים, 78 ליתר דיוק, מאז שג'ו ביידן נכנס לבית הלבן וארצות הברית חוזרת לשגרה. יותר מ-100 מיליון אמריקאים כבר חוסנו, בקצב די מדהים של יותר מ-3 מיליון חיסונים ביום. עד סוף החודש, אפריל, כל אמריקאי בוגר יוכל להתחסן אם טרם עשה זאת, ומדינות רבות כבר מתחילות לסמן תאריכי חזרה מלאים לשגרה. בטקסס, למשל, אין כבר עכשיו הגבלות על עסקים, על מסעדות, על ברים, אין בכלל הגבלות. קליפורניה הודיעה שלא יהיו הגבלות בכלל, החל מה-15 ביוני. חצי מהמדינות לא מחייבות שימוש במסכות, ואפילו בניו יורק מותר כבר לעשן קנאביס חופשי, אבל אני לא חושב שזה קשור לסיפור הזה. וההשלכות הכלכליות, טוב, זה ברור. צמיחה ועוד קצת צמיחה, ויהיו עוד כמה השלכות כלכליות. אז שלום וברוכים הבאים לפרק ה-146 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
כן, אז היום אנחנו נדבר על הכלכלה החשובה, הגדולה, היא עדיין הגדולה בעולם?
תלוי איך אתה מודד,
כן,
אבל כן, היא בטח החשובה.
החשובה בעולם, איך היא יוצאת מהר מהמשבר הזה הבריאותי החמור ביותר שלה, בטח במאה השנים האחרונות, נדבר מה זה יעשה למדינות העולם, דולר, חוב, לנו, וזהו, בוא נתחיל, אתה יודע מה, בוא נתחיל קודם מעוד שאלה שהגיעה לנו בקבוצת הפייסבוק, נזכיר, תצטרפו, תשאלו, תציפו, מנועי הכסף מדברים כלכלה, אנחנו בפייסבוק, אז שואל אותנו גד, יש לו שאלה על האינפלציה, לטענתו הוא לא מבין איך תהיה אינפלציה, הוא אומר, אני מקריא בחופשיות, הממשלות הזרימו המון כסף לשוק על חשבון חובות, להרבה מאוד אנשים וחברות יש עודפי כסף, הנזילות במערכת גבוהה מאוד, הוא כותב למען האמת, זה נכון כבר כמה שנים טובות. אז הוא מוסיף והוא אומר שאותו מדד מחירים לצרכן לא משקף את הנזילות שקיימת עכשיו בשוק שהיא האינפלציה האמיתית. הוא טוען שממשלות ינסו להדפיס כסף אבל זה עלול לשחוק לחלוטין את דרך המטבע שלהם ולכן הם לא ידפיסו כסף והם יאספו את ה... כספים שיש להם. בגדול, אני אקצר כי הוא כותב, הוא טוען שהכסף שמדפיסים, שכספי הסיוע של המדינות, מגיע לאזרחים ולחברות, אבל הם מכסים את החובות שלהם, וכך לא משתמשים בכסף לצריכה, וכשאתה לא משתמש בכסף לצריכה, אז אין אינפלציה.
כן, אז בוא
נדייק.
נדייק או נאזן קצת, כי באמת גם השאלה הייתה כללה בתוכה המון המון דברים, כמו למשל שכבר שנים יש הרבה נזילות בשוק, נכון, אבל לא במשק. יש הבדל נורא גדול בין זה שהפד הזרים כסף לשווקים הפיננסיים, והכסף נשאר בשווקים הפיננסיים כבר שנים, ולכן הייתה מה שהוא קורא אינפלציה של נכסים. מחירי הנכסים עלו, אבל המחירים לצרכן לא. אינפלציה, מה לעשות? היא נקבעת לפי המחירים לצרכן, לא לפי מחירי המניות. ומה שקרה זה שבשנה האחרונה, מהקורונה, כן היה שינוי מהותי בתפיסה, וקרה משהו שלא קרה 60-70 שנה, שזה באמת הממשלות מעבירות כסף ישירות למשק, למשקי הבית ולעסקים עצמם, מה שלא קרה בעבר. זה שינוי מאוד מאוד גדול, והוא זה שבעצם עלול לייצר אינפלציה בניגוד לשינוי להזרמת כסף שהייתה בשנים שלפני זה. והטענה הזו שהוא טוען שהממשלה באה ונותנת, הממשלה האמריקאית למשל מעבירה עכשיו צ'ק מתנה, 2,000 שקל, 2,000 דולר, לכל אזרח, והוא ייקח את הכסף, והוא פשוט יחסה את החובות שלו עם הכסף הזה, ואז הוא לא יצרוך יותר ממה שהוא צרך קודם לכן,
לפחות חלק מהכסף.
אז בדיוק, כך. אז פה צריך תמיד להגיד שאתה יודע, הכלכלה זה לא שחור ולבן, וכל אדם יש לו את קבלת ההחלטות שלו. גם אדם שיקח את הכסף ויחסה בו את החובות, לא יגדיל צריכה, אלא רק יחסה חובות, צריך לזכור שהמשמעות היא בעצם שעלות החוב שלו קדימה, אם סגרתי חלק מהמשכנתא למשל, אז עלות, התשלום החודשי שלי קדימה הולך ופוחת, מה שנותן לי הכנסה פנויה יותר גבוהה קדימה, אז אני כן יגדיל את הצריכה שלי כנראה. וגם אם אני לוקח את הכסף כולו, סוגר בו חובות, זה אומר שההכנסה הפנויה שלי קדימה כן תעלה, ותאפשר לי להגדיל את הצריכה, אבל בסוף חלק יסגרו את כל החוב, ייקחו את כל הכסף לסגירת חובות, חלק ייקחו חלק, חלק פשוט ייקחו את הכסף ויצריכו בכולו, בסוף כנראה שההוצאה הממוצעת של משקי הבית בארצות הברית כן תגדל בעקבות זה ששפכו עליהם כסף בבת אחת, גם אם חלק מהכסף ילך לסגירת חובות. זה אחד. שתיים, ואולי יותר חשוב, התוכנית של ביידן, שאושרה רק לפני שבועיים, אני לא טועה, יש בה חלקים שהם לא חד פעמיים, וזה הופך את כל הסיפור לסיפור אחר, בעיקר כל מה שקשור לנקודות זכות במיסים. מה שהתוכנית של ביידן עשתה היא בעצם...
כאן נדבר על התוכנית של השני טריליון דולר, התוכנית הדירה הזאת אחרי הבחירות, נכון?
כן, 1.9 טריליון דולר, שכוללים הרבה הרבה חלקים, חלק זה דמי אבטלה, שימשיכו וחלקם מוגדלים גם, וחלק זה באמת צ'קים הביתה, שזרקו על אנשים כסף, פיצויים, וחלק זה עזרה לעסקים, ויש שם גם חלק של נקודות זיכוי במס. עכשיו, כמו בישראל, וגם בארצות הברית, על זה שיש לך ילדים, אתה מקבל נקודות זיכוי במס. מה שהתוכנית של ביידן עשתה, היא קודם כל הגדילה את הסכום בעצם, שאתה תקבל על זה שיש לך ילדים. שתיים, היא הפכה את הזיכוי לפר חודש, ולא פר שנה. בדרך כלל בארצות הברית מגישים דוח מס בסוף שנה, ואז לפי מספר הילדים, אתה מקבל איזה שהם נקודות זיכוי, או משלם פחות מס, או מקבל החזרי מס, אם שילמת יותר. מה שהם עושים, הם הופכים את זה בעצם לתשלום חודשי, או נקודות זיכוי חודשיות, וזה גורם לזה שבהגדרה ההכנסה שלך, הפנויה, אחרי תשלום המס, עולה. עכשיו יש הבדל נורא גדול בין לקבל כסף חד פעמי.
זה כמו אצלנו בעצם.
כן, זה יותר דומה למה שקורה אצלנו, בדיוק.
וההבדל הוא, מה?
ההבדל הוא שכשאתה מקבל כסף כאילו ברמה חד פעמית פעם בשנה, אז עוד פעם, חלקו הולך לצריכה, וחלקו גם הולך, כשאתה מקבל כמות, אז אתה אולי חוסך יותר, מחסה חובות, אתה לא מסתכל על זה כהכנסה קבועה, אז אתה לא גם משנה את החלטות ההוצאה שלך באופן קבוע. כשפתאום אתה מקבל את זה כהכנסה קבועה מדי חודש, או ההכנסה הפנויה שלך, הכסף שיש לך להוציא על צריכה, עולה, ואתה יודע שהוא יישאר ברמה הזאת גם קדימה, forever, אז אתה גם משנה הרבה פעמים את החלטות ההוצאה שלך, ואז אתה צורך יותר, ולכן אני חושב שזה כן יוביל לאיזושהי אינפלציה, וצריך לזכור כמות הכסף ששפכו במשבר הזה בשנה האחרונה, היא אדירה, אבל חשוב יותר, כשמסתכלים קדימה, זה כנראה לא הולך להיפסק עוד הרבה הרבה זמן, ותכף נדבר גם על התוכנית החדשה של ביידן, וכן הלאה. זה אולי הדבר החשוב ביותר, כי אם היה בור בקורונה, ורק חיסו את הבור, אז כן, אז זה נכון, קדימה אין שום סיבה ש... פתאום אמריקאים יעשו, יצרכו יותר ממה שהם צרכו לפני הקורונה.
כן.
אבל אם ימשיכו להתנהל עם גירעון של 7-8 אחוזים, גם כשהמשק חוזר לפעול, אז זה כבר סיפור אחר לגמרי.
והגוף הזה, יש השבוע גוף שאנחנו נורא אוהבים, קרן המטבע הבינלאומית, שאני אוהב לכתוב תחזיות וסקירות, והשבוע אולי התחזית, הם פרסמו את התחזית הכי אופטימית שלהם בחודשים האחרונים בוודאי, אם לא יותר. כולם, הכל טוב, מישראל, דרך סין, ארצות הברית, העולם בכלל, הכלכלות המתפתחות, כולם קיבלו העלאת תחזיות.
כן, חיפשתי מדינות שהתחזית שלהם ירדה, וכנראה יש כאלו, כי בתוך התחזית לדרום מזרח אסיה, כולה כן ירדה ב-0.3 אחוזים, אז יש כנראה מדינות קטנות ששם תחזית התכנה כלפי מטה, לא בדקתי מי הן, אבל בכל שאר העולם אנחנו רואים העלאת תחזיות, אבל יש פער נורא גדול שנוצר, שאנחנו משאים את התחזיות היום, התחזיות שהיו לנו לומר לפני חצי שנה, בטח לפני שנה, אנחנו רואים פער נורא גדול שנוצר בין ארצות הברית לאירופה. ובסוף שאנחנו מסתכלים על הגושים הגדולים בעולם, בוא נאמר, הגושים הגדולים זה יפן, סין, ארצות הברית, אירופה, נכון?
כן.
עם כל הכבוד לישראל, ויש כבוד, אנחנו עדיין לא גוש גדול בעולם, למרות שהמצב הכלכלי פה גם, גם התחזית של ישראל הותקנה כלפי מעלה, נוצר פער נורא גדול בין סין לעולם, כבר הפער הזה נוצר לפני שנה, ובין ארצות הברית לאירופה, הפער נוצר ממש בחודשים האחרונים, והוא תוצאה של מבצע החיסונים. וזה, אתה יודע, זה אני לא מחדש פה, אני בטוח שאף אחד בבית לא נפל כרגע מהכיסא, אבל הסיפור הזה של הקשר בין מבצע חיסונים לצמיחה, הופך להיות נורא נורא מהותי, ואנחנו רואים שהתחזית של ארצות הברית למשל, הותקנה לצמיחה, אחרי שהמשק האמריקאי התכווץ ב-3.5% ב-2020, התחזית היא שב-2021 הצמיחה תעמוד על 6.4, זאת אומרת, לא רק שמכסים את הבור שנפער, אלא עוד צמיחה של כמעט 3% מעבר למה שהיינו ב-2019, שזה מאוד יפה. זה הרבה יותר טוב ממה שציפינו לפני שנה. אני מזכיר לך את השיחות שלנו באפריל, מאי, שנה שעברה, שדיברנו על זה שגם ב-2022 ייקח זמן עד שיחזירו את הפעילות הכלכלית לאיפה שהיא הייתה.
כן.
הסיפור של החיסון עשה פה הבדל ענק, ומדברים על צמיחה של עוד 3.5% ב-2022, 3.5% בארצות הברית, זה הרבה, הצמיחה הממוצעת שם מסביב ה-2%, אם מסתכלים על השנים שלפני הקורונה, אז בעצם בסוף 2022 היא כבר חוזרת לאיפה שהייתה אמורה להיות גם בלי הקורונה, פחות או יותר. וזה תחזית יפה. באירופה לעומת זאת, הצמיחה, ניקח את גרמניה כדוגמה, למרות שיש מדינות יותר גרועות, אתה יודע מה? בוא ניקח את איטליה, כי בקורונה היא הדוגמה השלילית. אז איטליה מתכווצת ב-2020, ב-8.9%, וצומחת ב-2021 רק ב-4.2, זאת אומרת, היא לא מכסה אפילו את הבור שנפער ב-2020, וב-2022 היא צומחת בעוד 3.6, אז אם מסתכלים על 21-22 ביחד, אנחנו מדברים על צמיחה של בערך כמעט 8%, זאת אומרת, גם בסוף 2022, הם לא חוזרים לרמת הפעילות הכלכלית שהייתה להם לפני הקורונה, לפי התחזיות הנוכחיות, וזה הכל תוצאה של מבצע חיסונים שם שמתעכב ומתעכב ומתעכב, אנחנו רואים עוד סגר בצרפת ועוד סגרים במדינות אחרות באירופה, פשוט היפרדות ממה שקורה בשאר העולם,
אז
צריך מאוד להדיק את האירופאים.
אז הפער, בעצם מה שאתה אומר, אם אני יכול לסכם את המספרים, הפער בין הכלכלה האמריקאית לשאר הכלכלות, בטח לכלכלה האירופית, גדל.
אני הייתי אומר את זה הפוך, הייתי אומר שהפער בין הכלכלה האירופית לשאר העולם גדל, כי עוד פעם, אנחנו, אתה יודע מה, זה נוצר פה מצב של קשה מאוד להגדיר, כי יש לנו מצד אחד emerging markets, ברזיל, דרום אפריקה, שהמצב שלהם גם היום ונורא,
כן.
אנחנו רואים בברזיל שמספר המקרי מוות הראית לי היום, רק הולך ועולה ועולה ועולה, אז גם הם ייקח הרבה זמן עד שמשתלטו על זה, מצד שני סין במצב מצוין כבר, הרבה זמן, כי הם באמת השתלטו, לא בגלל חיסונים, פשוט השתלטו על ההתפשטות של הווירוס, אז נוצר פער גדול בין ארצות הברית, אם מסתכלים על העולם המערבי, ארצות הברית זה דבר אחד, ואירופה זה דבר אחר לגמרי, אם מסתכלים על ה-Emerging Markets, אז יש לנו את סין מצד אחד, ומצד שני את כל השאר, כאילו המתחרות שלה, הודו, ברזיל, דרום אפריקה, אלה ה-Emerging Markets הגדולים, המצב שלהם מאוד מאוד גרוע, ו... אני חושב שבסוף מתקנים על המשק האמריקאי, והאמת ראינו את זה בדוח התעסוקה שהתפרסם ביום שישי שעבר.
הדוח המעולה של התעסוקה.
הוא היה מעולה בכל כך הרבה רמות, אתה יודע, כולם מסתכלים על המספר בסוף, כשנוספו למשק האמריקאי במרץ 916,000 משרות, אם אני לא טועה, לא צריך את המספר המדויק, הרבה יותר מהצפי שהיה סביב ה-650,000 משרות. אבל הנקודה שם לא הייתה זה שנוספו יותר משרות, אלא שמסתכלים קודם כל מאיפה המשרות האלה מגיעות, הן מגיעות כרגע חלק גדול מענף הפנאי, שזה בעיקר מסעדות, וענף החינוך, שזה פשוט תוצאה של פתיחת המשק והפחתה של המגבלות, וזה ימשיך קדימה כנראה.
כן.
עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה, ימשיכו ויורידו עוד מגבלות ועוד מגבלות, אז אנחנו נראה את שני הענפים האלה, ממשיכים להוסיף המון עובדים לשוק עבודה, כי עדיין יש שם מחסור מאוד גדול בעובדים, אבל אתה רואה שגם בענפים אחרים, כמו בינוי, כמו תעשייה, כמו שירותים עסקיים, גם שם תוספת המשרות הייתה מאוד יפה. זאת אומרת, המשק עצמו כולו מתאושש, זה לא רק החזרה, אלא יש ממש גם כיוון לצמיחה. את יותר מזה, אם אתה מסתכל על הענפים, בענף התחבורה ואיחסון, אוקיי, זה נכנס שם ביחד, זה כאילו לוגיסטיקה ושינוע כזה. מספר המשרות היום כבר כמעט 4,000 פחות ממה שהוא היה לפני הקורונה. וזה סקטור שבכלל נהנה הרי מהקורונה, כי האי-קומרס הצליח לעשות בשנה מה שהוא היה אמור לקח לו 5 שנים, מבחינת חשיפה לעוד ועוד אנשים ופתיחה של נדחי שוק, ואנחנו רואים את הענף הזה בכלל התאושש לגמרי, נייר את המשבר, ואתה מסתכל שנה קדימה, כנראה שנראה שם הרבה יותר משרות ממה שראינו עוד לפני הקורונה,
זהו.
על חשבון סקטורים אחרים. המשק האמריקאי הוא מאוד יעיל, הוא מאוד מהיר, גם בהתאוששות ממשברים, זה מה שהוא יודע לעשות, ועל כל זה, ממשלה ממשיכה לשפוך כסף, עם עוד תוכנית.
בדיוק, אז זו השאלה, מה, אוקיי, אז אני רואה את התחזיות, ובאמת הכל אופטימי, מה צריך עכשיו ביידן להוציא תוכנית תשתיות, השקעה בתשתיות, של עוד סכום דמיוני של איזה $2 טריליון?
קודם כל, למה לא?
כי אפשר, אתה אומר. אפשר,
כן. אנחנו בעולם של בוא נעשה כי אפשר. אם פעם העולם היה עולם של אני כממשל רוצה לתת כסף למשק, אבל או שהבנק המרכזי אומר לי שלא כדאי כי כבר הגירעון גדול, או שקרן המטבע הבינלאומית אומרת לי, חבר'ה, אל תגזימו, הגירעונות גדולים, החובות גבוהים, זה לא הזמן להוציא כסף, תתנהגו באחריות. אין, שומרי הסף
אומרים לך, נכון.
תוציא כסף. אז כממשל, למה לא? בואו נוריד מיסים, במקרה של ביידן, הוא לא מתכוון כרגע להוריד מיסים, אפילו להפך, תכף נציין, אבל הכיוון הוא להוציא כסף. עכשיו, התוכניות שהיו עד עכשיו, גם של טראמפ אני מזכיר, תוכנית גדולה של $2.2 טריליון, אנחנו מדברים בסכומים של טריליונים, זה הפך להיות קבוע.
מי זה? טראמפ?
טראמפ, איזה ג'ינג'י אחד. אבל פעל מהר, שפך כסף, אפשר לאנשים להמשיך לצרוך גם בתוך הקורונה, ביידן אמר עוד תוכנית, שתי התוכניות האלה, שמסתכמות ב$4 טריליון, מספר מפלצתי, הן היו תוכניות של השארת הראש מעל המים. לא ניתן למשקי הבית ולעסקים כסף, כדי שלא יגיעו למצב של רעב. זו הייתה המטרה, זה לא מפתח אותם קדימה. עכשיו, ביידן אומר, אוקיי, אנחנו עוברים את הקורונה, אוטוטו, כמה חודשים, אנחנו נהיה כמו ישראל, הוא לא אמר את זה, אבל זה הכוונה, המשק נפתח, אנשים מחוסנים, הקורונה לא נעלמה, אבל הפחד ממנה מאחורינו, ועכשיו אנחנו צריכים לייצר מנועי צמיחה, והוא גם מחבר את זה מן הסתם לכיוון שהדמוקרטים רוצים ללכת. השקעה בתשתיות, כולל אנרגיה ירוקה וכאלו, השקעה במחקר ופיתוח, כל ענף הטכנולוגיה, השקעה בתעשייה, כולל בתעשיית השבבים, השקעה בבתי ספר, בדיור בר השגה, בבתי אבות, דברים עם כיוון מאוד סוציאלי, מה שהרפובליקנים לא היו עושים. תוכנית, הם מדברים על תוכנית של $2.25 טריליון, צריך להגיד שזה נפרס, בניגוד לתוכניותיהם, שזה כסף ששופכים בפעם אחת, פה זה תוכנית שאמורה להיפרס על פני 8 שנים, אז מבחינת הגירעון השנתי, זה פחות נורא. והצד השני של התוכנית, הוא מדבר על העלות מס בשלושה מקומות.
כן.
אחד, מס חברות, שכזכור, טראמפ הוריד בחדות מ-35, כמה שאני זוכר, ל-21%. ביידן אומר, הגזמנו, אנחנו צריכים להעלות את זה מ-21 ל-28 אחוזים. העלאת מס על רווחים מחול, כל אותן חברות שענק, שמביאות את הרווחים שלהם מחול, להעלות את המס הזה
משלו... זה בעצם הייטק.
זה בעיקר, כן.
שירותים.
בעיקר הייטק. שירותי הייטק זה הביג קמפניז, אבל זה לא רק. גם חברות בינלאומיות ענקיות, נייקי כאלו, זה גם משפיע עליהן. אבל זה החברות הענקיות. והמס שם היום הוא 13%, אומרים, אתה מחזיר כסף לארצות הברית, שלם מס של 21%, וביטול של הטבות מס לתעשיית האנרגיה המסורתית, גז ונפט, ומס על חברות מזהמות, מאוד מאוד דמוקרטי. תראה, סביר להניח שזה לא יעבור במלוא. אני חושב שלא ייתנו לו להעלות את המס חברות מ-21 ל-28, זה עלה חדה מדי, יכול להיות שהוא לא יצליח בכלל להעלות מס חברות, גם בטח הרפובליקנים לא אוהבים את זה, גם בקרב הדמוקרטים יש לא מעט שאומרים בשביל מה לעלות מיסים, זה לא
למרות
נכון.
למרות שהחברות עצמן, אני לא יודע אם זה מס שפתיים או לא, אבל הם לא, אין התנגדות גדולה, בטח לא של החברות הגדולות.
כן, ראינו, תראה, כן, הם לא משלמות את ה-21. זו הנקודה, כן, חלק כן, מהנקודה.
כן,
המשחקי מס שעושות החברות הגדולות, אם באמת שיש להם חברות שחולקות בכל העולם, ואז מעבירים את הכסף בין אירלנד לגיברלטר, חזרה לארצות הברית, בסוף המס האפקטיבי שהן משלמות הוא הרבה הרבה יותר נמוך. אז גם אם זה עולה מ-21, נאמר זה יעלה ל-25, המס שלהם יעלה, אבל לא בכל 4% האלה. כן. הוא יעלה בהרבה פחות. ולכן זה פחות אולי משפיע עליהם מעל שער הכלכלה, בטח על מה שנקרא moms and pops, shops, וזה לא יקרה. עכשיו, כשזה לא יקרה, אז גם חלק מההוצאות לא יקרו כנראה, אז פחות יהיה כיוון להשקיע בבתי אבות או בדיור בר השגה, תגידו, בשביל לקבל את הרפובליקנים, יצטרכו טיפה להירגע, אז זה לא יהיה תוכנית של 2.25 טריליון, זה יהיה תוכנית של 1.5 טריליון. זה עדיין תוכנית יפה, ומה שחשוב, שהיא מייצרת גם מנועי צמיחה קדימה. כשאתה עושה השקעות, הכוונה היא שהצמיחה קדימה תהיה גבוהה יותר, והיתרון הגדול הוא של האמריקאים, אין בעיה להוציא כסף. אין להם שום בעיה, גירעון יהיה גבוה ככל שיהיה, החוב יהיה גבוה ככל שיהיה, זה לא מה שמטריד אותם היום.
אז בדיוק פה אני רוצה לשאול אותך, ופה ההשלכות של העניין הזה שארצות הברית צועדת קדימה. אתה יודע מה בדיוק, דיברנו קודם על הקרן המטבע, אז הכלכלנית הראשית, הם עשו שם איזה מסיבת עיתונאים, והכלכלנית הראשית, שאלו אותה, תגידי, מה, ואת לא מודאגת מהחוב? אז היא אומרת, החוב האמריקאי וחבילת הסיוע חסרת התקדים של ארצות הברית בכלל לא מדאיגים אותנו. אז דבר ראשון אני אומר, אם אותה זה לא מדאיג, למה זה צריך להדאיג אותי? אבל זה צריך להדאיג אותי?
אותך לא, את האמריקאים, אולי.
לא, תראה, ככל שיש להם יותר חוב, אנחנו יודעים, הריבית עולה, ואז אני איכשהו, זה יגיע אליי.
זה נכון, כשקורה משהו בארצות הברית אי אפשר להתחמק מזה.
לא.
אני חושב, תראה, האמריקאים שינו גישה, ואנחנו רואים את זה גם בפרוטוקול הישיבה האחרונה של הפד, שהתפרסם אתמול. התפיסה של מקבלי ההחלטות היא שלא הייתה ברירה, פשוט לא הייתה ברירה, כי זה היה או זה או שכל הכלכלה מתפרקת, הרי בא הממשל ואומר לך, לסגור, אז הוא צריך לפצות אותך. זה חלק מהתפיסה. ואולי יותר חשוב, בניגוד לעבר, אין פחד מאינפלציה. להפך, כשהחוב שלך הוא כל כך גבוה, הדרך היחידה לנסות להקטין את הנטל הזה, את היחס חוב תוצר, מה שנקרא, זה דרך יצירה של אינפלציה. כי אינפלציה שוחקת את החוב. היא נומינלית, דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, לא נסביר עכשיו עוד פעם למה.
כן.
ולכן, אחרי הרבה שנים שהאינפלציה הייתה נמוכה ונמוכה ונמוכה, בא גם הפד ואומר, אני לא מתכוון לעשות את הטעות שעשינו ב-2017 למשל. ב-2017 הם פחדו שהנה, אוטוטו מגיעה אינפלציה, אז בואו נתחיל לעלות ריבית. והם באמת עלו ריבית, והאינפלציה לא הגיעה ולא הייתה גבוהה מדי. אז הם אומרים עכשיו הפוך, אנחנו לא רוצים לעשות טעות, אז בואו נעלה את הריבית רק אם בכלל תבוא אינפלציה, נחכה עד שהיא תגיע. ואתה רואה לא רק זה, שהם מתייחסים לכל ההיבטים שלהם בצורה אחרת, מתייחסים לשוק העבודה למשל, בא הפד ואומר, מגוון האינדיקטורים שאנחנו עוקבים אחריהם בשוק העבודה, שונה היום לגמרי מלפני שנתיים. אנחנו מסתכלים על פערי שכר, אנחנו מסתכלים על זה שלא רק שהתווספו משרות, אלא שמתווספות גם בסקטורים עם שכר נמוך, שמתווספות בסקטורים שנפגעו יותר, זאת אומרת, הם בתפיסה יותר סוציאלית, הפד עצמו, בתפיסה יותר סוציאלית ממה שהוא היה בעבר, וזה אומר שבהגדרה, אתה מסתכל שנה, שנתיים, קדימה, אולי אפילו שלוש, הוא לא ירצה לעלות ריבית. עד שהאינפלציה, אם בעבר התפיסה הייתה, נעלה ריבית כשאפשר, כי אנחנו צריכים ריבית, אנחנו בנק מרכזי, אנחנו רוצים לעלות הריבית, כשיהיה אפשר נעשה את זה ונצבור תחמושת. זו הייתה התפיסה בעבר. היום התפיסה היא נעלה ריבית רק כשאנחנו חייבים. עד שאנחנו לא חייבים, הריבית נשארת אפס, ואנחנו צריכים להזרים כסף לשווקים. מתי הם יהיו חייבים? רק שהאינפלציה תהיה, אני מניח ש... אני לא יודע להיכנס לראש שלהם, אבל לכיוון ה3%. פחות מ3%, הם לא ישקלו בכלל לעלות ריבית, וזה לא נראה שזה בכיוון כרגע. כן, היא עולה קצת, אבל היא תגיע ל2.5%. היא לא צפויה לראות אינפלציה קבועה של 3%, וזה תרחיש עם הסתברות לא מאוד גבוהה, וזה אומר שימשיכו להזרים כסף, ימשיכו לשמור את הריביות נמוכות, ושהריביות כל כך נמוכות, זה לא בעיה לקחת חוב. צריך לזכור את זה. אם אני יכול לקבל הלוואה בריבית שהיא למעשה ריבית אפסית, אפילו שלילית, למה? כי אם אני לוקח את הלוואה, עושה השקעה מסוימת, והשקעה הזאת מייצרת לי צמיחה של 2% בשנה, אבל אני שילמתי, אני משלם הלוואה הזאת פחות מ-1%, אז בעצם זה מאוד משתלם. זה ריבית ריאלית שלילית. וכל עוד זה היה מצב, אז כנראה שהם ימשיכו, זו הדרך.
כן, תראה, דבר ראשון, זה נפלא בעיניי שבנק מרכזי מסתכל על נתוני תעסוקה ומפשט את זה, וממש נכנס לקרביים של כל הנתונים, זה מדהים, בטח שאני מסתכל על הנתונים שיש פה בישראל, שאנחנו בקושי יודעים מה שיעור ההבטלה, רחבה, הצרה, אני כבר התבלבלתי לגמרי, ובוא נדבר אבל על עוד משהו, בוא נדבר על הדולר. תראה, לא יכול להיות שלא תהיה השפעה על הדולר, אם אנחנו מסתכלים על ארצות הברית ככה. אז א', אם תהיה, מה היא תהיה? בטח לעומת אירופה. אני קצת שם אותנו בצד פה, מכיוון שהדולר שקל הוא לא בדיוק מתנהג עכשיו כמו הדולר לעומת היורו. אבל מה בכל זאת יכול להיות? כי אתה יודע, דולר חזק יכול להשפיע לרעה על הרבה מאוד מדינות ועל כלכלות.
כן. צריך, אני חושב, להבחין בין הטווח הקצר לטווח הארוך. מה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים דולר באמת מתחזק, כי בארצות הברית תשואות האג"ח עלו, כי מתחילים להרגיש לחצים אינפלציוניים וכן הלאה, ובעולם פחות, ואז אנחנו רואים את הדולר מתחזק, כי השקעה באג"ח דולרית הופכת להיות יותר מעניינת. התשואה שם יותר גבוהה, אז כסף עובר לארצות הברית. אבל בטווח הבינוני ארוך, בגלל שלאמריקאים אין מגבלה, הם כנראה, וכבר היום, כמות הדולרים שהודפסו בשנה וחצי האחרונות, היא הרבה 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 יותר גדולה מכמות האירואים שהודפסה, או כמות היינים שהודפסה, ולכן אני חושב שבסוף ההתנהלות הזאת של אין מגבלה על כמה כסף אנחנו יכולים לשפוך, כל עוד אין אינפלציה, גבוהה מדי, זו התנהלות שאמורה להחליש לאורך זמן את הדולר. אז גם אם המגמה היא דולר ממשיך לחלש, כמובן שלאורך המגמה אנחנו רואים תנודתיות, וכרגע אנחנו בהתחזקות של הדולר. תראה, מתישהו גם אירופאים יצליחו לחסן.
אתה בטוח?
אני, כן, מניח שכן. מתישהו אנחנו נסיים, וכל הייצור של החיסונים ילך אליהם. פשוט לא תכננו את זה טוב. אני חושב שזה בסוף יקרה, בהנחה שלא יהיה עוד איזה, אתה יודע, וירוס חדש, שצריך גם לא להמציא חיסון, ואז כנראה הדברים טיפה יסתדרו. אני חושב שהמגמה, עוד פעם, זה גם אינטרס אמריקאי, דולר חלש, המגמה הזאת היא מגמה שתמשיך לאורך זמן, על המגמה יכולה להיות תנודתיות.
אוקיי, 100%. טוב, עד כאן החלק הזה, נעבור לחלק האחרון, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. אתה יודע מה, אני מתחיל. אני לא מתחיל במשהו, זה לא דבר קטן. זה דבר, אני מדבר על שוק של 450 מיליארד דולר, וזה שוק השבבים העולמי, ויש מחסור די חמור בשוק השבבים העולמי. אגב, התוצאה הישירה של זה, זה עלייה במניות השבבים, אבל זה לא על מה שאני רוצה לדבר. למה המחסור הזה קורה? המחסור הזה קורה כי החברות היצרניות בתקופת הקורונה חשבו, שלא בצדק, שתהיה ירידה חדה בביקוש, והביקוש הזה, לא רק שלא הייתה ירידה חדה בביקוש, אלא הייתה עלייה בביקוש. וזה יצר בעיה, אתה יודע, קראתי על, אני לא מדבר על שבב שעולה $1,000 לאחד, יש שבבים, קראתי על דרייבר של כרטיס מסך שחסר למחשבים מסוימים, שהוא עולה דולר, וחסר אותו, ואתה לא יכול להוציא את המכונה הזאת עד שלא יהיה לך את הצ'יפ הזה.
תשמע, פלייסטיישן 5, אין פלייסטיישן 5.
אין להשיג.
הוא יצא לפני, לא זוכר, חצי שנה, ואין להשיג. זה כן. מצב שלא היה באף השקה של פלייסטיישן בעבר. כן. בדיוק מאותן סיבות.
אז עכשיו המדינות, הם לא יודעות מה לעשות, כי יש כבר דיבורים ממש רציניים על זה שיקימו את המפעלים בתוך המדינות עצמם, מדינות חזקות כמו גרמניה וכמו ארצות הברית, ולא יביאו אותם מטיוואן, בשביל לעמוד בביקוש. אבל אז הם אומרים, אבל אז יהיה לי עודף עצה. אז אני לא יודע בדיוק איך לאזן את כל העניין הזה. בכל מקרה, נושא ששווה לעקוב אחריו, מאוד מעניין. כרגע מדברים על זה, כל התחזיות שבתחילת השנה הבאה אולי נראה איזון ונדביק את הביקוש, אבל לך תדע.
כן, הבעיה של שושרות הספקה בעולם, זה עלות השינוע. פשוט לשים מכלית באונייה, עלתה מאז תחילת הקורונה בפחות או יותר 300%. 300%.
כן.
וזה לא...
זה לא סואץ.
זה לא סואץ, בדיוק. זה שחלק גדול מהנמלים... בארצות הברית, מרגישים את זה מאוד חד, בעיקר בקליפורניה, הנמלים עובדים בתפוקה מאוד נמוכה, כי אנשים בבידוד, נכנסים לבידוד, יוצאים מבידוד, נכנסים מבידוד, יוצאים מבידוד. במזרח, אותו, זה תהליך שהוא מאוד מאוד מקשה, והוא בעצמו מוביל לעליית מחירים. עכשיו, הפד אומר, זו עליית מחירים, אגב, היא זמנית, באמת, בעוד שנה כבר כולם יהיו מחוסנים, ולא יהיה כבר בעיה, ואז אנחנו נראה, אבל... זה כן משהו שיכול להוביל לאיזשהו, אולי חזרה מסוימת בגלובליזציה. וזו נקודה שצריך לעקוב אחריה. במיוחד במוצרים, אתה יודע, אחרי מה שקרה בסין, זוכר, בהתחלה הקורונה הייתה בסין.
כן.
אז הרבה מדינות אמרו, די, מספיק, אנחנו חייבים לייצר גם אצלנו, אנחנו לא יכולים להיות כל הזמן פלויים, כי בחודשים האחרונים הקורונה הייתה בכלל בעיית היצע. הסין הייתה סגורה.
כן.
גם אני הבאתי בעיית עצה. וואה, במקרה חיוונו לאותו מקום, אבל משהו אחר לגמרי. אתה יודע מה ממש חסר היום? שקיות קטשופ. יש בעיית עצה קשה בשקיות
הקטשופ. הקטנות האלה שבמסעדות?
בדיוק. מה שקורה שבגלל ההחלטות, א', לסגור מסעדות, אז יש הרבה יותר טייק-אוט, וצריך את השקיות האלו. וב', גם במסעדות, ההוראות של ה-CDC בארצות הברית, זה לנסות לא, שלא יהיו דברים משותפים על השולחן, אז הבקבוקי קטשופ על השולחן, לא משתמשים בהם, משתמשים בסקיות וכן הלאה, וזה מביא לבעיה של עצה של סקיות, פשוט אין להשיג סקיות קטשופ, היינס, שהיא מייצרת 70% מהסקיות, מנסה כל הזמן להגביר את התפוקה ולא מצליחה, ויש עלייה חדה במחירי הקטשופ, זה כתבה הזה שהגיע, כן, מלא סתם קומה, הוול סטריט ג'ורנל, עשה כתבה שלמה על זה, ואני מניח, אתה יודע, שאנחנו נראה עוד ועוד דברים כאלה, רק גם בארץ ראינו השבוע כמה כותרות, של העלאות מחירים,
כן.
גם אין קשורות בסוף כולן בשרשרות הספקה,
כן.
לדברים שימשיכו ללוות אותנו כנראה בחודשים הקרובים.
אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.